שלום וברכה, מסכת קידושין דף עין זין. אנחנו מתחילים בשורה העליונה. אומרת המשנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, שכך גם בת בנו ובת בן בנו עד סוף כל הדורות של חללים שהם זכר בן זכר, שהבת של הזכר האחרון תהיה פסולה כבת הזכר הראשון, אבל בת ביתו מישראל תהיה כשרה, שהרי לא חמורה בת של חלל מאשר החללה עצמה, והרי הדין הוא שביתה של חללה מישראל כשרה לכהונה. שהרי הדין הוא, כפי שאומרת המשנה, ישראל שנשא חללה, ביתו כשרה לכהונה. ומדגיש רש"י שמדובר דווקא על ישראל שנשא חללה, אבל כהן שנשא חללה, כמובן שביתו גם היא חללה, שהרי כל ולד הנולד בביאת איסור כהונה הוא חלל. וממשיכה המשנה, ובעצם חוזרת על המשפט הראשון שנאמר במשנה, חלל שנשא בת ישראל, ביתו פסולה לכהונה. והגמרא כמובן תשאל על החזרה הזו. ועוברת עכשיו המשנה לדון, לגבי ביתו של הגר, האם היא כשרה או פסולה לכהונה? רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר, ואפילו אם הגר התחתן עם ישראלית, הדין שהבת שנולדה להם היא כבת חלל זכר והיא פסולה לכהונה, אבל בת גיורת מישראל כשרה. כך שאם נעמיד את דעתו של רבי יהודה בטבלה, גר שנשא בת ישראל, הבת שתיוולד פסולה לכהונה, וישראל שנשא גיורת, הבת שתיוולד כשרה לכהונה. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שישראל שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה. אותו דבר וגר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת ביתו פסולה לכהונה, אחד אם מדובר בגר ואחד אם מדובר בעבדים כנעניים משוחררים, אפילו עד 10 דורות. אם זוג ההורים פסולים, אז ביתם פסולה לכהונה עד שתהה אמו מישראל. ושוב נציב את הדברים בטבלה. לדעת רבי אליעזר בן יעקב, אם אחד מזוג ההורים הוא ישראל, אז הבת שתיוולד כשרה לכהונה. ואם זוג ההורים הם גרים, אז הבת שתיוולד פסולה לכהונה. דעה שלישית, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, אפילו אם זוג הוריה גרים. ושואלת הגמרא, מהי לעולם? מדוע לא הסתפק התנא במשפט הראשון, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה, והוסיף את המילה לעולם? מבארת הגמרא, מה עוד התימה? מה היית חושב לומר? מידי דעה ו... צריך להשוות בין פסול חלל לבין הפסול המצרי ואדומי, ונקרא לפי הגעת מסורת הש"ס, שמה להלן בגר מצרי או אדומי, רק עד 3 דורות הם אסורים לבוא בקהל. אבל הדור השלישי כבר מותר לבוא בקהל, אף כאן נמי, אז גם כאן לעניין פסול חלל, נאמר שעד 3 דורות קיים הפסול. אבל לא מעבר לכך, כמה שמלן בא התנא להשמיע לנו שבת בנו ובת בן בנו עד סוף כל הדורות של חללים שהם זכר בן זכר, שדין הבת האחרון שהיא פסולה כדין הבת של הראשון. ציטוט מהמשנה, ישראל שנשא חללה, ביתו כשרה לכהונה. ושואלת על כך הגמרא, מנענה מילי, מה המקור לדברים אלו? עונה על כך, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, שנאמר כאן, לגבי כהן גדול שהתחתן עם פסולה ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. ונאמר להלן, לגבי כהן שמתה אשתו והיא לא מת מצווה, לא ייתמה בעל בעמיו להיכלו. ויש לימוד גזרה שווה מהמילה בעמיו, מה להלן לעניין טומאה למת? כהנים זכרים הוזהרו עליה ולא נקבות. מהמיעוט בראש הפרשה שנאמר בני אהרון וממילא לומדים ולא בנות אהרון. אז אף כאן בפסולי חללות, זכרים נפסלו ולא נקבות. אלא מעטם הקשה הגמרא, אז אם כך, גם ביתו של כהן גדול, שנולדה לו מהאלמנה, תשתרי, תהה מותרת ולא חללה, שהרי אמרנו שלומדים מהגזרה שווה שנקבות מותרות? דוחה הגמרא, מי כתיב בפסוק, לא יחלל בנו בעמיו? הרי המילה זרעו כתיב, כי נאמר בפסוק, לא יחלל זרעו בעמיו. וזרעו ודאי כולל אפילו את הנקבות, ולכן בהכרח שהגזרה שווה לא מלמדת על ביתו, אלא על בת ביתו ואילך, שהן לא חללות. אבל אם כך מקשה הגמרא, בת בנו החלל, תשתרי, תהיה מותרת לכהונה, מפני שלמדנו מהגזרה שווה, שזרע זרעו הנקבות, כשרות לכהונה, והרי המשנה אמרה, שבת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם. מתרצת הגמרא, כתיב בפסוק, לא יחלל זרעו, והמילה זרעו היא הרכב של שתי מילים, הזרע שלו, דהיינו גם האב וגם הזרע, ששניהם הוזכרו יחד בתיבה זו, וזה מלמד שמקיש את זרעו לא, מה הוא ביתו פסולה, אף בנו ביתו פסולה. אבל אם כך שואלת הגמרא, אז גם בת ביתו תיצר. מאותו היקש נאמר, שגם הבת של ביתו של החלל תהיה חללה. דוחה הגמרא, שלא מכילים את ההיקש על בת ביתו, מפני שאם כן, גזרה שווה, מה יעני לי? מהו אילה לימוד מהגזרה שווה? אם אין הבדל בין בת בנו לבת ביתו. ונסכם את מה שלומדים מהפסוק ולא יחלל זרעו באמר. שמפשט הפסוק לומדים שהצאצאים הישירים של החלל הם חללים בעצמם, שהרי לא נאמר בפסוק ולא יחלל בנו, אלא נאמר ולא יחלל זרעו. והמילה זרעו עצמה מורכבת משתי מילים, זרע שלו, הרי שיש כאן היקש בין דין זרעו של החלל לבין דין החלל עצמו. ועל גבי זה לומדים גזרה שווה, שנאמר בכהן גדול ולא יחלל זרעו באמה, ונאמר לגבי כהן שאשתו נפטרה והיא לא מת מצווה, לא יתמה בעל באמיו, שההיקש שלמדנו בין דין זרעו של החלל לבין החלל עצמו, מוגבל רק לבנו ולא לביתו של הכהן, ולכן בנות של חללה אינן חללות. ציטוט מהמשנה, חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה. ושואלת על כך הגמרא, התנא לרישא. הרי זו חזרה למשפט הראשון מהמשנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. מתרצת הגמרא שאכן זו חזרה מיותרת, אבל איידי, אגב, דתנא רישא, ששנה התנא בראש המשנה, ישראל שנשא חללה, אז לשם הסימטריה, שהרי הם היו זוכרים את המשניות בעל פה, תנא נני סייפה, שנה התנא בסוף המשנה, את המקרה ההפוך, חלל שנשא בת ישראל. ואומרת הגמרא, מתניתין משנתנו דלא כרבי דוסטאי בן יהודה, דתניא, ששנינו את דבריו בברייתא. רבי דוסטאי בן יהודה אומר, כשם שבני ישראל הם מקווה טהרה לחללות, שחללה שהתחתנה עם ישראל, הבת שתיוולד לה ממנו כשרה לכהונה. אז כך גם בנות ישראל מקווה טהרה הן לחללים, שכהן חלל שהתחתן עם בת ישראל, היא מהווה מקווה טהרה עבור בעלה, כך שהבת שתיוולד מהם תהיה כשרה לכהונה. ומבאר את הגמרא, מי תעמי, מה תעמוד רבי דוסטאי ברבי יהודה? מפני שאמר קרא, לא יחלל זרעו בעמיו, ומזה שנאמר בעמיו ולא אמרה התורה בעממיו, אז משמע שרק בעם אחד הוא דמייחל, אבל בשני עממים אינו מייחל. מסביר רשי שאין זרעו של חלל מחלל את ביתו, אלא כשהוא ואשתו מעם אחד, דהיינו מקטגוריה אחת ששניהם חללים. אבל אם הם מקטגוריות שונות, אין פסול החללות עובר מדור לדור. ועוד באותו עניין תנו רבנן שנורא בותנו בברייתא על הפסוק לא יחלל זרעו, אין לי אלא זרעו הישיר במשמעות הפסוק. היא האישה עצמה שנבעלה לכהן מניין שהיא חללה. ומציין רשי שתי נפקמינות לדבר. נפקמין הראשונה, שאם כהן גדול בעל אלמנה כהנת, אז היא מתחללת בביאתו ויהיה אסור לה לאכול מן התרומה. ובנוסף לכך, היא גם נפסלת מן הכהונה, שכהן אדיוט שיבוא עליה אחרי הכהן הגדול, יהיה חייב מלכות משום חללה. עונה על כך הברייתא, אמרת שהדבר נלמד בקל וחומר. מה זרעו שלא עבר עבירה באופן ישיר, מתחלל על ידי ביאתו, אז היא שעברה עבירה באופן ישיר, אינו דין שהיא מתחללת? מציין רשי את המקור לכך שגם היא עברה עבירה, שנאמר לא ייקחו, ולמדו מכאן במסכת יבמות להזיר אישה על ידי האיש. דוחה הברייתא את הקל וחומר, שהרי הוא הכהן עצמו יוכיח, שלא ניתן לומר קל וחומר כזה, שהרי הכהן עצמו שעבר עבירה ואין הוא מתחלל, שהרי לשון הפסוק זה לא יחלל זרעו, כך שרק את זרעו הוא מחלל ולא את עצמו, וכן שנינו במסכת בכורות, שהנושא נשים בעבירה פסול עד שידור הנאה, אבל מהרגע שהוא נדר הנאה מהאישה שהוא נשא אותה בעבירה, הוא יכול לחזור לעבוד עבודה בבית המקדש. דוחה הגמרא את הדחייה, מה להוא לכהן עצמו שכן אין מתחלל בכל מקום? מסביר רשי שאפילו אם הוא בא על השפחה ועל הזונה, הוא לא מתחלל. תאמר לעומת זאת בהי שמתחללת בכל מקום. שאם בא להקוטי או חלל או נתין או ממזר היא פסולה. והמקור לכך נלמד במסכת יבמות מזה שכתוב ובת כהן כי תהיה לאיש זר. שכיוון שנבעלה לפסולה הוא פסל אותה. אז הואיל והיא נפסלת בשאר ביות איסור, אז מסתבר לומר שנלמד בקל וחומר שהיא תיפסל אף כאן. ואומרת הברייתא, ואם נפשך לומר דחייה נוספת על קל וחומר זה, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, ועל ידי כך תבוא להכשיר, ולומר שהאישה לא מתחללת, אז הרי לך מקרא מן התורה, שאמר קל לא יחלל זרעו. והיות שעיקר חילול האמור כאן בפסוק, מתייחס לביאת עצמה, שהרי משמעות המילה חילול, זה שהיא הייתה כשרה קודם והיא נתחללה עכשיו. וזה לא מתייחס לעניין זרעו שמעולם לא היה כשר, אלא מעיקרו הוא נפסל. לכן דורשים את הפסוק לא יחלל זרעו באופן הבא, לא יחולל. כך שזה מתייחס למי שהיה כשר ונתחלל. דהיינו, לאישה אלמנה שהייתה פסולה רק לכהן גדול, ונתחללה על ידי ביאתו, והיא פסולה אף לכהן אדיוט. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי כוונת הברייתא במשפט אם נפשך לומר? איזו קושייה היה לנו להשיב על הקל וחומר, שלכן הייתה הברייתא צריכה לומר שהדבר נלמד מהפסוק. מבארת הגמרא, וכי תימא איכא למפרח, ואם היית רוצה לומר שניתן לפרוח את הקל וחומר באופן הבא, מה לזרעו שכן יצירתו בעבירה? ולכן אמרה התורה שזרעו מתחלל, אבל אישה לעומת זאת, אולי לא מתחללת מזה שהוא בעליה, שהרי אין יצירתה בעבירה. ולכן אמרה הברייתא שאמר קרא לא יחלל, ודורשים לא יחולל. שהפסוק הזה מתייחס למי שהיה כשר מתחילתו ונתחלל, דהיינו לאישה. ועוד בעניין נשים חללות, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, איזו היא חללה? מה ההגדרה לחללה? כל שנולדה מן הפסולים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי הכוונה פסולים? אילי, האם תאמר שהכוונה למי שפסולים לא, שכל בת שנולדה מביאה של אדם באישה אסורה לו, אפילו אם הוא לא כהן, אם ביאתו בעבירה שאינה גורם לפסול ממזרות, אז הוולד חלל? אבל הרי מחזיר גרושתו, לאחר שהיא נישאה לאדם אחר שהיא פסולה לו, שהרי נאמר בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמאה, כי תועבי לפני אדוני, ולא תחתי את הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. הרי דפסולה לו האישה, ובכל זאת ובני הקשרים, דכתיב, תועבה היא, והמילה היא באה למעט שרק היא עצמה תועבה, ואין בניה תועבים. כך שביתו הקשרה לכהונה עם ישראל הוא. ולכן אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך צריך לפרש את המילה פסולים בברייתא, שאיזו היא חללה, כל שנולדה מין פסול כהונה. כך שהמילה פסולים לא מתייחסת לכל סוגי הפסולים, אלא רק לפסול כהונה. דהיינו, בת שנולדה מביאת כהן באישה אסורה עליו. מקשה הגמרא על דברי רב יהודה, זאת אומרת שרק שאישה נולדה מביאה כזו, אין, אכן היא תהיה חללה, אבל אישה שלא נולדה מביאה כזו, היא לא תהיה חללה, והרי אלמנה שנבלה לכהן גדול, וגרושה שנבלה לכהן אדיוט, או זונה שנבלה לכהן, שהיא עצמה דלא נולדה מביאת חלל, ובכל זאת, וכהביה היא עצמה חללה, שהיא עצמה הופכת להיות חללה, ללקוט עליה. כהן שיבוא עליה משום איסור חללה, שהרי כל איסור כהונה עושה אותה חללה בביאתו. ומכוח קושייה זו אמר רבא, אחי כאמר, כך צריך לפרש את דברי הברייתא, איזו חללה מוזכרת בתורה שלא הייתה לשעת הכושר כלל. דהיינו, מאיזה סוג ביאה נולדת חללה, כל שנולדה מפסול כהונה. ושואלת הגמרא על דברי רבא, מהי הכוונה איזו חללה מוזכרת? מבאר את הדברים, אמר רב יצחק בר אבין, אחי כאמר, כך התכוון רבא לומר, שאיזו היא חללה המוזכרת בתורה, שעיקרה נלמד מדברי התורה עצמם, ואין צריכים לפרש את האיסור שלה מדברי סופרים, הכוונה לכל בת שנולדה מן פסולי כהונה, מפני שסתם חלל זה מי שנולד מפסול כהונה, שהרי כתוב בפסוק ולא יחלל זרעו. מה שאין כן, האישה עצמה שנעשית חללה על ידי ביאה, וצריכו חכמים לדרוש במקראות, כפי שהזכרנו קודם, שדרשו את המילים לא יחלל, לא יחולל, כגון זו שהייתה כשרה ונתחללה. ומביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, אלמנה, 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 דהיינו, כהן גדול שבא על אלמנה, שיש בה שלוש שמות של אלמנות, הדין שהוא אינו חייב, אלא מלכות פעם אחת, זאת אומרת שהוא יקבל 39 מלכות. וממשיכה הברייתא, גרושה, 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 כהן שבא על אישה שיש בה שלוש שמות של גרושה, הדין שהוא אינו חייב, אלא אחת. ואם הוא בא על אישה אלמנה וגרושה וחללה זונה, אז בזמן שהם כסדר הזה, זאת אומרת שהיא נתאלמנה תחילה, ואחר כך ניסית לשני, והוא גירשה, ואז היא ניסית לכהן, ועל ידי כך נתחללה, ואחר כך היא נבעלה לאחד מן הפסולים, או לקרובים, בעילת זנות ונעשית זונה, שהרי מביאה של פסולי כהונה, אישה נהפכת להיות חללה, והיא לא נהפכת להיות זונה, אז רק בזמן שחלו עליה שמות האיסור הללו כסדר הזה, אז יהיה חייב כהן גדול שבא עליה מלכות, על כל אחת ואחת משמות האיסור. אבל אם חלו שמות האיסור באופן הבא, שהיא קודם זינתה מקרובים וממזר, ולאחר מכן ונתחללה על ידי שבא עליה כהן ועשה החללה, מפני שהייתה אסורה עליו משום זונה, ולאחר מכן התחתנה ונתגרשה, ולאחר מכן התחתנה ונתארמלה, דהיינו התאלמנה, אז הדין שכהן הבא עליה אינו חייב מלכות אלא אחת. עד לכאן לשון הברייתא, ועכשיו הגמרא תצטט חלקים מהברייתא ותסביר אותם. אמר מר, ציטוט מהברייתא. אלמנה, 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 אינו חייב אלא אחת. סוף ציטוט, ושואלת הגמרא, היי אלמנה, איך ידמי? על איזה מציאות של אלמנה מדובר? אלה, אם האם תאמר, שבא הכהן הגדול על אלמנת ראובן, ובנוסף לכך, ועל אלמנת שמעון, ובנוסף לכך, ועל אלמנת לוי, אז אם כך, אמי, מדוע אמרה הברייתא שהוא אינו חייב אלא אחת? הפכנו דף, שהרי מדובר על גופים מחולקים, דהיינו על שלוש אלמנות שונות, ובנוסף לכך, כיוון שמדובר על שלוש אלמנות שונות, אז הרי שמות מחולקים, כי כל אחת היא אלמנה מאדם אחר. אלא אומרת הגמרא, מדובר שבא כהן גדול על אלמנה אחת שלוש ביות, ומקשה על כך הגמרא, איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אידה לא אתרו בי, אם לא יתרו בו אלא לפני הביאה הראשונה ולא על כל ביאה בפני עצמה, אז פשיטה דאינו חייב אלא מלכות פעם אחת. אלא תאמר שמדובר דאתרו בי הכל חדה וחדה, שיתרו בו לפני כל ביאה וביאה, אז אם כך, המי מדוע הוא אינו חייב אלא אחת? והתנן, והרי שנינו משנה במסכת נזיר, נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו, ולא יתרו בו אלא רק פעם אחת, אז הדין שהוא אינו חייב אלא אחת. אבל אם אמרו לו, אל תשתה לפני כל שתייה, והוא שותה, אז הדין שהוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. כי כל התראה מגדירה את השתייה כמעשה חדש. עד לכאן לשון המשנה. ועל אותו עיקרון, אם יתרו בכהן הגדול לפני כל ביאה לאלמנה, אז מדוע אמרה הברייתא שהוא יהיה חייב מלכות רק אחת? עונה הגמרא, לא צריכה. לא נצריכה הברייתא לומר את הדין, אלא במקרה שבא הכהן הגדול ביאה אחת על אלמנת ראובן, שהייתה גם אלמנת שמעון, שהייתה גם אלמנת לוי. ומבאר את הגמרא את החידוש בדבר. מה עוד התאימה? מה היית חושב לומר שהוא לא יהיה חייב רק פעם אחת מלכות, אלא שלוש פעמים מלכות, שהרי שמות מחולקים, שהרי אלמנת ראובן ואלמנת שמעון ואלמנת לוי, זה שמות שונים של איסור. כמה שמלן, לכן באה תנא של הברייתא להשמיע לנו, שכדי להתחייב יותר מפעם אחת מלכות, גופים מחולקים בעינן, צריך שהביאה תהיה על גופים שונים ולקה. וזה לא המצב במקרה לפנינו. ציטוט מהברייתא, שכהן גדול שבא על אלמנה וגרושה וחללה זונה, בזמן שהם כסדר הזה, אז הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. אבל אם חלו השמות על האישה בסדר הפוך, אז הוא לא יהיה חייב מלכות אלא פעם אחת בלבד. ושואלת על כך הגמרא, היי תנא, מהי כסבר? מה סובר התנא של הברייתא? איכא סבר התנא שאיסור חל אפילו על איסור שכבר קיים, ולכן במקרה שהיא קודם הייתה אלמנה, אחר כך גרושה, אחר כך חללה ואחר כך זונה, התחייב כהן גדול הבא עליה מלכות על כל שם של איסור, אז איפכא נמי, גם אם חלו שמות האיסור בסדר הפוך, התחייב כהן גדול הבא עליה מלכות כמניין שמות האיסור. ואיכא סבר התנא של הברייתא שאין איסור חל על איסור, אז אם כך, אפילו אם חלו עליה השמות כסדר הזה, נמי, גם אז, לא יתחייב כהן גדול הבא עליה, אלא מלכות על שם איסור אחד בלבד. עונה על כך, אמר רבא, היי תנא, זה התנא של הברייתא, איסור חל על איסור להיטלי, אבל איסור מוסיף איטלי. ונסביר את המושגים. רבא אומר שהתנא של הברייתא לא סובר שאיסור חל על איסור, זאת אומרת, שאיסור לא מתווסף על גבי איסור שכבר קיים. אבל כן סובר התנא שאיסור מוסיף על איסור, שבמידה ואנשים או חפצים נוספים התווספו על ידי האיסור השני ונאסרו גם הם באיסור הראשון, אז במקרה כזה מתווסף האיסור השני על האיסור הראשון. ומבאר רבא את דבריו. האישה האלמנה הייתה אסורה לכהן גדול ושריה, אבל היא כן הייתה מותרת לכהן אדיוט, וכאשר הביא לה, היא נעשתה גרושה, אז מיגוד התווסף לאיסור לגבי כהן אדיוט, מתוך זה שהתווסף באיסור להתחתן עם כהן אדיוט, התווסף לאיסור גם לגבי כהן גדול. ואף על פי שלגבי הכהן הגדול היא הייתה אסורה לו, כבר מההתחלה כאשר היא הייתה רק אלמנה. ולכן בשלב הזה, אם יבוא עליה הכהן הגדול, הוא יהיה חייב שתיים. ועדיין בשלב הזה, אם היא בת כהן, שריה למיכל מותר לה לאכול בתרומה. וכאשר הביא לה, דהיינו היא הופכת להיות חללה, אז מיגוד התווסף איסורה למיכל בתרומה, מתוך זה שהתווסף בה איסור משום חללה והיא כבר לא יכולה לאכול בתרומה, כפי שלמדנו בעמוד הקודם מזה שכתוב לא יחלל שהיא נתחללה מקדושתה, לכן התווסף איסורה לגבי כהן גדול, שאם הוא יבוא עליה במצב הזה, אז הוא ילקה עליה אף משום שם החללה. אלא שואלת הגמרא, כאשר לאחר מכן היא נעשתה זונה, על ידי ביאת ממזר או אחד מן הקרובים לה, מה איסור מוסיף איתבה? איזה איסור התווסף בה שהיא נאסרה בו, שהיא לא נאסרה בו לפני כן? ענה על כך, אמר רב חנה ברב קטינה, הועיל ושם זנות פוסל בישראל. הוא מסביר רש"י, כגון אישה שזינתה תחת בעלה, הרי הדין שהיא נאסרת על בעלה. אז כך גם לענייננו, אפילו שבפועל לא מדובר שהיא זינתה תחת בעלה, עצם זה שהתווסף עליה שם זונה, זה נחשב כאיסור מוסיף על האיסורים הקודמים שהם נוהגים ביחס לכהנים בלבד. ולכן הסביר רבא שסובר התנא של הברייתא, שדווקא אם חלו השמות באופן הזה, אלמנה, אחר כך גרושה, אחר כך חללה ואחר כך זונה, כך שכל איסור הוא איסור מוסיף ביחס לאיסורים הקודמים, ולכן חייב כהן גדול הבא עליה משום כל אחת ואחת. הוא מספר את הגמרא, שאחד החכמים שתפקידו היה לשנות את המקורות התנאיים בבית המדרש, תני תנא, הוא שנה את הברייתא הבאה, כמי לפני דרב ששת. כל שהוא בייקח, הרי הוא בלא ייקח, וכל שאינו בייקח, אינו בלא ייקח. והרי זה בא למעט, פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה. הוא מסביר רשי, שנאמר לגבי כהן גדול, והוא אישה בבטולי הייקח, וממשיכה התורה ואומרת, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. ומכאן למד התנא, שכל אישה שאתה קורא בה, כאשר היא בתולה, ייקח, דהיינו שהיא ראויה לכהן גדול, אז רק לגבי אישה כזאת, ישנו את האיסור בבעל ייקח, במידה והיא הייתה אלמנה. וממילא זה בא למעט, כהן גדול שבעל אחותו שהיא אלמנה, שהוא אינו לוקה עליה משום איסור כהונה, אלא רק משום איסור אחותו. כי גם כאשר אחותו לא הייתה אלמנה אלא בתולה, היא לא הייתה ראויה לו. ולכן, בשעה שהיא אלמנה, לא חל לגביה איסור הכהונה של בעל ייקח. אלא הוא התחייב עליה רק משום איסור הבעל אחותו. אמר לרב ששת לאותו חכם, דאמר לחמני, מי שישאל אותך כשיטת מי הברייתא הזו, אמור לו רבי שמעוני, דאמר רבי שמעון, שאין איסור חל על איסור. והמקור לכך דתניא, ששנינו את דבריו בברייתא הבאה ממסכת כריתות, רבי שמעון אומר, אדם האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור. מסביר רש"י שהוא פטור מכרת, שזה עונש מי שאוכל ביום כיפור, מפני שלא בא איסור יום הכיפורים וחל על איסור אכילת נבלה. וכאן מדובר שנתנבלה בהמה מערב יום הכיפורים, כך שקדם איסור הנבלה על איסור האכילה של יום כיפור. וגם אם נתנבלה בהמה ביום הכיפורים עצמו, עדיין הוא לא חייב משום איסור אכילה ביום הכיפורים, שהרי בערב יום הכיפורים הייתה אסורה עליו משום עבר מן החי. הוא ממשיך רב ששת ומסביר, דהי נאמר שהברייתא הזו כשיטת רבנני, האמרי הרי אמרו רבנן, שאיסור חל על איסור. ואז הדין היה, שכהן גדול שבא על אחותו אלמנה, יהיה חייב גם משום ביה על אחותו וגם משום ביה על אלמנה. דוחה הגמרא את דברי רב ששת, אפילו תימא ניתן אפילו לומר שהברייתא מסתדרת לשיטת רבנן, מפני שכי האמרי רבנן, שאיסור חל על איסור, הני מילא דברים אלו הם רק כאשר מדובר על איסור חמור שחל על איסור קל. כגון איסור אכילה ביום הכיפורים, שהוא איסור חמור שעונשו בקרת, ואמרו חכמים שהוא חל על איסור אכילת נבלה, שהוא בלב שהוא איסור קל יותר. אבל ייתכן לומר שגם חכמים מסכימים שאיסור קל על איסור חמור לא חל. כגון איסור אלמנה לכהן גדול, שהוא בלב שהוא איסור קל, ולכן הוא לא יחול על איסור אחותו, שהוא איסור חמור שהיא בקרת. ומביאה הגמרא איקא דאמרי, יש שגרסו את דברי רב ששת בנוסח הבא. שאמר רב ששת לאותו חכם, המאני, הברייתא שאתה שונה כשיטת מי, כשיטת רבנני, דאמרי שהם אומרים שאיסור חל על איסור. ולמרות זאת הם דורשים מהפסוקים, שאין איסור אלמנה חל על כהן גדול שבא על אחותו האלמנה, מפני, וכי אמרי רבנן שאיסור חל על איסור, הני מילי, זה רק במקרה של איסור חמור שחל על איסור קל, אבל איסור קל על איסור חמור לא חייל. וחייבים לומר שהברייתא היא דווקא כשיטת חכמים, דהי תאמר שאותה ברייתא היא כשיטת רבי שמעון, השתא הרי עכשיו שאמרת שלשיטת רבי שמעון איסור חמור על איסור קל לא חייל, שהרי הוא אומר שהאוכל נבלה ביום הכיפורים פטור, אז איסור קל על איסור חמור מבעיה? אז האם היה צורך לרבי שמעון לומר לנו שהאיסור הקל של אלמנה לא חל על גבי האיסור החמור של אחותו? ולכן בהכרח צריך לומר שהברייתא נאמרה לשיטת חכמים. דוחה הגמרא שניתן לומר שהברייתא היא כן כשיטת רבי שמעון, מפני שמהו דתימא איסור כהונה שני. יכול היית לומר שבא רבי שמעון לומר שהיות שריבה כתוב בכהנים מצוות יתרות, אז ייתכן שאפילו איסור קל יחול על איסור חמור. ולכן כמה שמלן, בא רבי שמעון להשמיע לנו בברייתא שגם באיסורי כהונה איסור קל לא חל על איסור חמור. ועוד בענייני פסולי כהונה, אמר לישאל רב פאפה להבא את השאלה הבאה, ישראל הבאה על אחותו, זונה ובדי משבלה, כלומר ובדי מכיל עליה שם זונה, שהרי נבעלה בעילת פסול ולכן היא אסורה לכהן משום זונה. אבל נשאלת השאלה, האם חללה משבלה או לא משבלה? האם הוא מגדיר אותה גם כחללה, כך שכהן הבא עליה ילקה עליה משום חללה או לא? הוא מבאר רב פאפה את צדדי הספק, מי אמרינן קל וחומר מחי ולוי, שאם אישה נבעלה למי שאסור עליה בלאו, אבי החללה, היא הופכת להיות חללה. אז אם כך, כאשר היא נבעלה מחייבי קריטות, לא כל שכן שהיא הופכת להיות חללה. או דילמה או אולי, שאין אישה הופכת להיות חללה, אלא מביעה של מאיסור כהונה. אמר לי, ענה לו אביי, אין חללה, אלא מאיסור כהונה בלבד. ועל כך אמר רבא, מנה מילתא, מה המקור לכך דאמור רבנן שאין חללה אלא מאיסור כהונה? דתניא, ששנינו בתורת כהנים על פרשת אמור. שלגבי כהן אדיוט אמרה התורה, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא ללא אב. ובהמשך לעניין כהן גדול אמרה התורה, והוא אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. ואומר המדרש, לא יאמר גרושה בכהן גדול, ותיתי ונלמד את האיסור הזה בקל וחומר מכהן אדיוט. ואנה אמינה, וכך נאמר את הקל וחומר הבא, השתה שרי עכשיו לכהן אדיוט אישה גרושה אסורה. אז לכהן גדול מבעיה? האם הייתה התורה צריכה לפרט שאישה גרושה אסורה גם על כהן גדול? הרי עוד לפני כן, כאשר הוא היה כהן אדיוטי, כבר נאסרה עליו. אז אם כן, למה היא נאמרה בכהן גדול? לומר שכשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט, כך היא חלוקה גם בכהן גדול. מסביר רש"י, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה שהן אמורות אצל כהן אדיוט, שייחד לה הכתוב לאו בפני עצמה, שאצל כהן אדיוט נאמר, לגבי זונה וחללה לא ייקחו, ונפרד נאמר, לגבי אישה גרושה מאישה לא ייקחו. באה התורה ללמד, שאם מדובר על אישה זונה וחללה, ובנוסף לכך היא גם גרושה, שכהן אדיוט לוקה עליה אף משום גרושה, אז כך היא חלוקה גם לכהן גדול, אף על פי שבכהן גדול נאמרו כל הדברים בלאו אחד, שנאמר, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. פותחת הגמרא סוגריים באמצע הברייתא ושואלת, פשיטה, מה החידוש בדבר? האם מיגרא גרעא? וכי מפני שנעשה כהן גדול, אז נתמעתה קדושתו, הלא כבר מהשלב שהוא היה כהן אדיוט, נחלקה עליו. האישה הזו שהוא התחייב עליה לשני לוין. אלא מסבירה הגמרא שהתכוונה הברייתא לומר, שכשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט, כך אלמנה חלוקה מגרושה וחללה זונה בכהן גדול. מסבירה שאם הייתה אלמנה וגרושה וחללה וזונה, אז הוא יהיה חייב על כל אחת ואחת. זאת אומרת שהתורה ציינה הוא גרושה לגבי כהן גדול, למרות שזה ניתן להילמד מכהן אדיוט, כדי ללמד שכשם שלגבי גרושה בכהן אדיוט אמרה התורה לאו נפרד, כך גם לגבי אלמנה בכהן גדול יש כביכול לאו נפרד. הוא ממשיך רש"י ומסביר שזה שנקט התנא את דבריו רק לגבי אלמנה בכהן גדול, והוא לא יצטרך לומר שיש גם לאוים נפרדים לגבי חללה וזונה בכהן גדול. זה משום שהדין שחללה מחולקת מזונה, זה כבר אנחנו יודעים מכהן אדיוט. מזה שכתבה התורה את הגרושה בכהן אדיוט בלאו נפרד, והוא הדין בחללה. אבל את זה שיש לאו נפרד לגבי אלמנה שהתווספה באיסור על כהן גדול, את זה לא היינו יודעים, לולא הגזרה השווה מגרושה. וממשיכה הברייתא, חללה למה נאמרה בכהן גדול? הרי היא כבר נאמרה בכהן אדיוט, אלא זה בא ללמד שאין חללה אלא מאיסור כהונה. ומסביר רש"י שזה שחזרה התורה וכתבה איסור חללה בכהן גדול, זה בא ללמד שתלמד מסדר הדברים האמור בפסוק, שחללה נכתבה דווקא לאחר אלמנה וגרושה, כי אין איסורה נוהג אלא בכהנים, והיא לא כתבה את איסור חללה אחר זונה, מפני ששם זנות פוסל גם בישראל, ומזה תלמד, כפי שאמר רבא, שאין נקראת חללה אלא מביעת פסול כהונה לבדה, ולא מביעת איסור הנוהג אף בישראל. וממשיכה הברייתא ושואלת, זונה, למה נאמרה שוב בכהן גדול? הרי היא כבר נאמרה בכהן אדיוט. עונה הברייתא, נאמר כאן בכהן גדול איסור זונה, ונאמר לאלן בכהן אדיוט איסור זונה, וזה בא ללמד. מה כאן? בכהן גדול, זרעו חולין, דהיינו שזרעו חללים, והמקור לכך דכתיב לא יחלל זרעו, אז אף לאלן בכהן אדיוט שבא על אישה הפסולה לו, זרעו חולין. עד לכאן ציטוט דברי הברייתא, ובעקבות כך אמר רבשי, הילקח, הועיל ואין חללה אלא מאיסור כהונה, אז כהן אדיוט או כהן גדול? הבעל אחותו פנויה, הפכנו דף, זונה משבילה, אבל חללה לא משבילה. בביאתו הוא מגדיר אותה כזונה, מה שאומר שכהן שיבוא עליה יהיה חייב מלכות משום זונה, שהרי נבעלה בעילת זנות מאחיה שאסור לה, אבל ביאתו לא הופכת אותה לחללה, כך שכהן שני הבא עליה לא לוקה עליה משום חללה. אבל אם חזר הוא או כהן אחר, ובא עליה, הרי עשה החללה, שהרי בשלב הזה חל עליה איסור זונה לגבי כהנים. מה שאומר שאם כהן יבוא עליה פעם שלישית, אז הוא יתחייב שתיים, גם משום זונה וגם משום חללה. עד לכאן דף עין זין.